חשבתי שאחרי שבוע שעבר שאני הברחתי את כולם היה קשה, נכון? בסדר. רק אני ישבתי הרבה זמן על הסוגיה. אני מקווה להציג אותה באופן קצת אחר, וגם להבהיר כמה נקודות יסודיות, שאני מקווה שהם יבהירו את הנקודות שדיברנו עליהן בשבוע שעבר. בסדר? אז ראשית, בנושא שינוי מקום, אני רוצה ברשותכם לפתוח מהתבוננות בברייתות כפי שהן מופיעות בתוספתא. הרי הגמרא אצלנו במהלך הדיון על שינוי מקום הביאה ראיות מכל מיני ברייתות. כן, הביאה ראיה אחת מברייתא בני חבורה שהיו מסובים לשתות ועקרו עגליהם לצאת לקראת חתן ולקראת כלה. בקב עמוד א' הגמרא מביאה ברייתא על חברים שהיו מסובים ועקרו עגליהם ללכת לבית הכנסת או לבית המדרש. כן, ובהמשך מביאה עוד ברייתא, חברים שהיו מסובים לשתות יין ועקרו עגליהם. כן, מתוך הברייתות האלה ברייתא אחת מופיעה בתוספת הברכות בסוף פרק ד', כן? בואו נקרא אותה ביחד. ויש שם תוספת הרחבה מסוימת שאולי היא שופכת אור על הברייתא בהקשרה בתוספתא. כן, ואני מקריא. כן, זה בתוספתא ברכות, ממש זה שלושת ההלכות האחרונות בפרק ד', שם התוספתא אומרת כך, אני מקריא, זה הלכה יוטט חף וחף א', עקרו להביא את הקלה. כן, שזה מזכיר במידה מסוימת את הברייתא בקוף א' עמוד ב', עקרו לצאת לקראת חתן או קלה. כן, אז אומרת הברייתא, הניחו שם אפילו זקן או חולה, אפילו חולה, אין צריכים לברך למפרע, וכשהם חוזרים אין צריכים לברך כתחילה. לא הניחו שם זקן או חולה, צריכים לברך למפרע, וכשהם חוזרים צריכים לברך כתחילה. זה נראה מקבילה בתוספתא לברייתא בקוף א' עמוד ב', שהגמרא טוענת שהברייתא הזאת היא מייטיבי, כלומר היא מעבר ראיה לרב ששת, שכן הברייתא הזאת הנחת הסוגיה היא שהיא מדברת על דברים שצריכים לברך אחריהם במקומם, ועדיין נאמר במפורש שבמידה ולא הניחו שם זקן או חולה, אז הם צריכים לברך למפרע, כשהם חוזרים צריכים לברך כתחילה.
איפה אתה?
אני בברייתא בתוספתא ברכות פרק ד' הלכה י"ט.
אתה
רוצה
לדפי? ממשיכה ברייתא בהלכה ח', כן. לא, זה פשוט מסביר למה הם לא הולכים.
זה לא, זה אפילו
זה הכל יוצא לקראת חתן או כלה, זה לא,
זה לא, זה לא כל אלה שהוא חייב להיות פטור מהמצווה הזאת, כי אחרת הוא לא יכול להיות במצווה הזאת.
אני לא חושב, אני לא חושב שיש לזה משמעות. עכשיו הגמרא ממשיכה בהלכה ח', הברייתא, סליחה,
כן? הברייתא כתוב אפילו זקן, אז יכול להיות, בטח יכול להיות מישהו שאין.
אני חושב, כן, הברייתא ממשיכה בהלכה ח', בעל הבית שהיה מסב ואוכל, קראו חברו לדבר עמו. אני לא יודע אם זה קורה לכם, אבל מתקשרים לפעמים בטלפון בזמן ארוחת ערב, אתם עונים? מחלוקת בינך לבין אשתך, אני
אומר מה?
אני בטוח שהיא אומרת שלא, ואתה אומר שכן. ברור, מה?
זה לא ברור.
ממש הפוך. טוב. בכל מקרה, אני אגיד לכם מתי זה רק טוב. כשהטלפון נמצא בחדר אחר, אבל כשזה בסלולר זה כבר יותר מסובך, כי כל אחד מחזיק אותו בכיס. בסדר, זה מסובך. שמעתי היום ברדיו שהסקרים סוקרים אותם לפי בטלפון קווי. אז אומרים למי יש טלפון קווי? רק בנשים מעל גיל 40, כי כל הנוער, אז לכן אומרים שהסקר מפספס את הגיל הצעיר. טוב, זה מעניין. בכל מקרה, זה מה שזה, הבן אדם מסב ואוכל, והחבר שלו קורא לו לדבר עמו. אז אומרת התוספתא, אין צריך לברך למפרע, וכשהוא חוזר אין צריך לברך כתחילה. הפליג צריך לברך למפרע, וכשהוא חוזר צריך לברך כתחילה. כן, ומקרה בשימוש במטבע לשון דומה, זה בקונטקסט אחר לגמרי, זה בהלכה חף א', פועלים שהיו עודרים בתאנים וגודרים בתמרים ומוסקים בזיתים, אף על פי שמפסיקים ואוכלים ומפסיקים ואוכלים, כלומר הם לא אוכלים ברצף אלא הם קצת מוסקים, עושים הפסקה, אוכלים, ממשיכים למסוק, אוכלים עוד קצת, אין צריכים לברך למפרע, וכשהם חוזרים אין צריכים לברך כתחילה, הפליגו צריכים לברך למפרע, וכשהם חוזרים צריכים לברך כתחילה. אז גם בברייתא בהלכה כף א' וגם בברייתא בהלכה כף מופיע אותו ביטוי, הפליג או הפליגו צריכים לברך למפרע, כשהם חוזרים צריך לברך כתחילה. עכשיו כאן מתעוררת השאלה הפשוטה, ואילו מה הכוונה בביטוי הזה הפליגו? כלומר התוספתא אומרת שכאמור לענות לטלפון באמצע ארוחת ערב זה לא מהווה הפסק, אבל אם הפליג זה כן מהווה הפסק. למה הכוונה הפליג? בהלכה כף א', הפועלים האלה נמצאים בשדה או בכרם, מוסקים וכו', אז אם הם הפליגו, מה הכוונה הפליגו?
שאלה מתקדמים בהם, גומרים עם עץ אחד, עוברים לעץ
אחד, כן, אז פה חנוך רומז לפירוש שהוא בבירור הפירוש שהרמב״ם נתן לתוספתא הזאת, וזה שהפליג הכוונה שהוא התרחק מבחינה פיזית, שהוא הפליג למקום, למקום רחוק, בעצם למקום שונה, כן? או נגיד, הפליג אם הטלפון נמצא, לפעמים אנשים רוצים פרטיות, כשמדברים בטלפון הם יוצאים מהבית, כן? מתבגרים תמיד, סוגרים את הדלת שאף אחד לא ישמע עם מי הם מדברים, על מה הם מדברים, כן? וכאן חנוך אומר, לדעתו, בואו נראה לכם קודם כל שהביאור הזה הוא הביאור של הרמב״ם, כי הרמב״ם מביא את התוספתא הזאת להלכה. הרמב״ם בברכות, ודלת גם זה, ותהיה בדפים, את אומרת, אני קודם פותח פה, אני לא יודע, אבל איפה זה נמצא? זה בדף, בדף 9, אני חושב שהבאתי את זה. את הרמב״ם, אני חושב. אני לא זוכר מה אני מביא באיזה דף, אבל אני מכין את השיעור, אבל שיש לדעו, אבל אני לא זוכר מה באיזה דף. אז כן, זה בדף של 9. אז זה הרמב״ם משורה 80, ושם מופיע, הנה, הלכה ג', היה אוכל בבית זה, הוא פסק סעודתו והלך לבית אחר, או שהיה אוכל וקראו חברו לדבר עמו ויצא לו לפתח ביתו וחזר, הועיל ושינה מקומו, צריך לברך למפרע על מה שאכל, וחוזר ומברך בתחילה המוציא ואחר כך יגמור סעודתו. אז הרמב״ם כנראה ההלכה הזאת, המקור שלה, הפרשני הרמב״ם לא מצאו מקור אחר, אז כנראה המקור שלה הוא התוספתא. אז את מה שכתוב בתוספתא הפליג, הרמב״ם כותב יצא לו לפתח ביתו, כנראה יצא מהבית, הוא יצא מהחדר שבו הוא אוכל, והרמב״ם זה הפליג. עכשיו הרייבד חולק על זה, השאלה היא כמובן אם הרייבד חולק על ההלכה או גם אולי הוא חולק בפרשנות התוספתא, כן? הרייבד אומר, אמר אברהם, הפליג בזה בכל לפתח ביתו לאו הקירה היא, בכל שכן אם רואה מקומו שאינה הקירה כלל. אז הרייבד אומר, דעתו, מה בן אדם הולך לפתח הבית, זה לא נחשב הקירה. השאלה היא כזאת, אם הרייבד יש לו אותו ביאור בתוספתא, רק שלדעתו לא מספיק להגיד לפתח הבית, צריך יותר, או שמה יש לו מבט אחר על התוספתא. מי שפירש את התוספתא באופן שונה, וזה בעיקר על פי הלכה כף א', זה שאול ליברמן. שאול ליברמן הציע שהביטוי הפליג פירושו לא פיזית גיאוגרפית, אלא הכוונה בזמן, כמה זמן עבר, כמה זמן ערכה שיחת הטלפון, כן, בואו נשאל את זה כך, כי אני אקריא לכם את הדברים מתוך תוספתא כפשוטה. שאול ליברמן אומר, והרם פסק, היה אוכל וקראו חברו לדבר עמו ויצאו לפתח ביתו, ובהשגות שם, אני לא שמתי לב לזה קודם, הרייבד בהשגה מה כותב? הפליג בזה, כלומר על התוספתא שכתוב בה הפליג והרמב"ם פירש אותה שינה מקומו, הרייבד כותב הפליג בזה, מה שמרמז בבירור שהרייבד רומז לתוספתא, נכון? ומזה נראה, סליחה, הנה הוא מביא ככה, ששניהם פירשו את התוספתא שמרחק ירחק מקום מתאים על הלק, הוא מביא שהרייבד מקבל את הפירוש בתוספתא, רק אומר תתרחק קצת יותר, ואז הוא אומר כך, ולולי דבריהם היה נראה שהברייתא שלפנינו מדגישה כאן לא את עקירת המקום, אלא את המשך הזמן, והפליג פירושו, הפליג בשיחה ארוכה, והפליג את דעתו. עכשיו הוא רוצה להוכיח שיש במקורות חז"ל שימוש בביטוי הפליג בכוונה של זמן. כן, הוא כותב, וכן בירושלמי יומא, פרק ג' הלכה ב', תנאי כהן שיצא לדבר עם חברו, אם להפליג טעון תבילה, אם לשעה טעון. בבבלי זבחים, יצא חוץ למחיצת חומת העזרה, אם לשהות טעון תבילה, אם לפי שעה טעון. זאת אומרת, הביטוי להפליג בירושלמי, במקבילה בבבלי, זה לשהות, כן? והוא מציע אותו דבר גם בהלכה חפה, שם באמת הדברים יותר מסתברים, כי הם נמצאים לכאורה במקום אחד, כן? אף כאן אומר ליברמן, אפשר ליברמן, פירושו שיצאו והפליגו את דעתן, אין מה שכתבנו לאל. אז ראשית יש לנו פה מחלוקת, רוצה להסביר אותה, האם התוספתא בכלל מדברת על שינוי מקום. אז זה אנחנו נדבר. בסדר, אתה מעיר הערה מצוינת. כלומר, למה הוא צריך גם ברכת המזון?
גם שלה, אבל
אני
לא יודע מראש שהוא מפליג לזמן. אחרי שהוא
הפליג
לזמן,
תעבר הזמן. שנייה, רק אני רוצה לראות את זה בפנים, כדי שאני אבין את
השאלה.
בתוספת אתה שואל ככה, כתוב, הפליג צריך לברך למפרע, כשהוא חוזר צריך לברך כתחילה. מה השאלה שלך בדיוק?
אני צריך לברך שהוא מכיוון שהוא מפליג לזמן.
הוא הפליג בזמן, ולכן יש הפסק.
הוא לא יודע, אבל מראש הוא מפליג.
נכון.
כשהוא חוזר, הוא צריך
לברך. כי היות והוא הפליג, אז
עבר הזמן.
כן. אז אם עבר הזמן, לא יכול בכלל לברך גם ברכת המזון. אתה מניח שכמה זמן עבר?
לא יודע.
אבל אולי לא עבר מספיק זמן בשביל ברכת המזון, אבל עבר מספיק זמן בשביל שזה יחייב לברך עוד פעם. זאת, אבל אנחנו צריכים לבדוק את השאלה, זאת הערה מצוינת. אתה לא רוצה להתערב.
למה אתה רוצה להדגיש את הזמן? הפליג דעתו, קראת את זה פעמיים. זאת אומרת, הוא יצא, לא אכפת לי הזמן, לא אכפת לי המקום, אכפת לי.
יפה. אז אתה תפסת את רבשאו ליברמן, שהוא עשה פה שימוש כפול בביטוי הפליג. מצד אחד הוא טוען שבירושלמי יומא הפליג הכוונה בזמן, אז שאלה היא זמן, מה אכפת לי? כאילו לגבי שינוי מקום, אני קצת אסביר כאילו למה אני חותר. השאלה בעצם שואלה בפרשנות התוספתא היא, האם התוספתא בתוך הקשרה הפנימי, בתוך תוספתא ברכות, דיברה בצורה ברורה על שינוי מקום? לפי הפירוש של הרמב״ם, ודאי שכן. כבר התוספתא מדברת על שינוי מקום, היא מתארת שינוי מקום כמעבר מחדר שיושבים למקום שבו אתה מדבר למקום אחר, היא מתארת את היציאה לקראת חתן וקלה כשינוי מקום, ובאופן דומה אפילו בתוך הפרדס היא מתארת אותו כשינוי מקום. לפי הפירוש של פשוט ליברמן, אנחנו לא מדברים בתוספתא בעצם על שינוי מקום כמו שאנחנו מדברים על הזמן שעובר. ופה אתה שואל בצדק, אז מה הבעיה? אז כאן הביאור הכפול של ליברמן בעצם מגלה מה הוא חושב שהבעיה כבר בתוספתא. מה שאני רוצה להראות לכם, שראשונים בסוגיה במפורש דיברו על שתי בעיות אפשריות שעומדות בשורש סוגיית שינוי מקום. כן? מצד אחד דיברנו בשיעור הקודם בהרחבה, ואני אדייק בזה יותר בהמשך, שאולי היות וסעודה יש לה מקום, אז בעצם העובדה שמשנים מקום אומר ש... הברכה צריכה להיות במקום הסעודה ואי אפשר לברך אותה במקום אחר. כן, ברקע זה בשיעור שעבר אני מאוד מאוד נטיתי וניסיתי כל הזמן להדגיש שהשיטה שנראית לי סבירה מאוד היא שיטת הרח, שיטת הרעה בברכות. יש שהבינו כך את הריף בתוספות זה עם הרחבה מסוימת שמסתבר שמה שנקרא דברים הטעונים ברכה במקומם, הכוונה דברים של קביעות סעודה, שזה בעיקר יושב על ברכת המזון, על זימון, אכילות אחרות, אין להם מקום, כן? כל התיאור הזה שהיה בשיעור הקודם, יצא מתוך הנחה של סעודה או לאכילה יש מקום, ולכן אני יכול לדבר על שינוי מקום, אני יכול לדבר על לברך במקום וכו', נכון? עכשיו, אבל בצד זה, יש פה ראשונים שמדברים מפורש בסוגיה. ברשב"א, ברש"י, אני אביא לכם רשימה ארוכה, כן? בראש, שמתארים שבעצם הבעיה של הסוגיה כאן היא לא שינוי המקום, זה לא מפריע לי שאתה משנה מקום. מפריע לי דבר אחר. יש מושג שנמצא בסוגיה בדף קוף ג' שאין לי מושג אולי נגיע אליה, אבל בקוף ג' עמוד א' למטה הסוגיה מדברת על מושג שנקרא היסח הדעת. בואו נקרא את זה בקצרה רק בשביל לראות על מה מדובר. כן, סליחה? קוף ג' עמוד א' זה עוד כמה חודשים, אבל בואו נראה. הגמרא אומרת כך, אני קורא. אני קורא, זה שורה, שתי שורות מסוף קוף ג' עמוד א'. אני אומר את הגמרא כך, אנא עבדי כתמיד דרב דרב ברונה ורב חננאל תלמיד דרב רב אויץ ואי בסעודתא. קאי עליו רב יבא סבא, כמו הוא שימש אותם, אמרו, אמר להבלן ונברך. אמרו בואו נברך. לסוף אמרו להבלן ונשתה, טוב תביא לשתות משהו לפני ברכת המזון. אמרנו, הכי אמר רב, כיוון דאמריתו, הב לנו לברך, איצרו לכו למשתה, אסור לכם לשתות. מה הייתה עם הדסחיתו דעת היכו? מריות, ויסחתם את דעתכם, כי אמירה, בואו נברך, האוכל יסתיים. לכן, אתם לא יכולים יותר להסתמך על הברכה הראשונה הקודמת, מה אתם חייבים לעשות? לברך. עכשיו מה בדיוק אנחנו צריך לברר כשנגיע לשם, אבל פה יש גמרא מפורשת שמדברת על מושג של היסח הדעת שהוא קוטע את, את החלות של הברכה. עכשיו יש סיעה שלמה של ראשונים, אני רוצה להראות לכם את, את הסיעה הזאת. לפי מיטב הבנתי זה היסוד שרבשה אוליברמן לדעתו, זה היסוד של התוספתא שמדבר על הפליג בזמן שהוא הפליג בדעתו, שעצם העובדה שהאדם תרוד בשיחת הטלפון שלו, שהאדם מדבר עם מה הוא על הביזנס שלו, והוא כרגע מדבר עם הברוקר שלו בניו יורק, אני לא יודע, והוא שוכח מהארוחה, יכול להיות שהוא יושב באותו כיסא, זה לא מחייב שהוא עבר מקום. עצם העובדה הזאת היא מהווה את ההפסק. רב שאול ליברמן מציע בצורה דומה שהדבר הזה נכון גם על הפועל הזה שמסתובב לו בתוך הכרם. בעצם נראה מדברי רב שאול ליברמן שהוא חושב שזה נחשב מקום אחד, אבל הבעיה היא הפליג בזמן, הבעיה היא שהוא עסוק פרק זמן ממושך במסיקה, אז הוא לא חושב על, על הסעודה, הוא שכח מהאכילה הקודמת. הבעיה היא היסח הדעת. עכשיו הדברים האלה הם ממש מפורשים בסיעה שלמה של ראשונים. אני רוצה להראות לכם את, את הקו הזה בכמה ראשונים. אני שמתי את כולם פה בדף 9, אתם מוזמנים לראות אותם ככה מהתחלת הדף. כן, בבקשה.
לא לקחת את הכל מנחה יצחק שאתה ראית בסוף סוף.
זה בסוף, כן.
הוא כל כך, אתה כבר מבין, אני רוצה להגיד, מישהו, מה, אי אפשר, אוקיי, אז זה, אבל זה יפה מצד מה שאתה מציע כאן.
כן, בוא, אני רוצה לראות לכם את זה ברשי, ברשבם, שלדעתם הבעיה בשינוי מקום, כלומר עכשיו שאני חוזר לסוגיה שלמדנו בשבוע הקודם, ואני רוצה להבין מה קרה בסוגיה הזאת, כן? מה היסוד הדין שעומד על הפרק? אז רשי והרשבם שניהם אומרים יסוד הדין הוא שהוא לא שינוי מקום, היסוד הדין הוא בעיית היסח הדעת, שינוי מקום הוא סוג של היסח הדעת, כן? ככה למשל אומר רשי בקוף א' עמוד ב', כשהוא בא להסביר את שיטת רב חיסדא, כן? אז רב חיסדא, אז הוא מתבטא ככה, אז ברשי זה עוד קצת מינורי, אני אומר בכנות, ברשב"ם נראה מיד זה הרבה יותר ברור. אז רשי אומר כך, הואיל ולא בירך אחריהן ועמד ללך למקום אחר לסעוד, על קביעות הראשון הלך, כן? והוא בהמשך הדברים לכי וכמה הדר, אומר רשי, כבר על דעת הסעודה הראשונה הוא אוכל עכשיו לסיים סעודתו. הנקודה שרשי מדגיש אותה כל כך היא, אנחנו מדברים פה על דברים שכתוב צריך לברך אחריהם במקומם, ומה רשי טוען? שאתה יכול לעבור חדר, אתה יכול ללכת למקום אחר, ואתה יכול לדעת רשי לברך אפילו איפה? במקום השני. והסיבה שזה בסדר הוא כי בתודעה שלך אתה אוכל אותה על דעת הסעודה הראשונה. ובלשון אחרת, אני בדי רשי, כשמדברים על הצורך לברך במקום, לא חייבים לברך באותו חדר בכלל, אפשר לברך בחדר אחר. יוצא משהו שהוא מאוד פרדוקסלי, היות וחייבים לברך במקום, אז שאתה קם בלי לברך, אז מה רשי אומר? זה כנראה שלא גמרת, אז אתה יכול להמשיך בחדר אחר. זה דומה, אם אתם רוצים דימוי, הגמרא בברכות אומרת שאדם שמתחיל לאכול בהליכה, אדם שאוכל תוך כדי נסיעה, כן? הוא הולך בדרך. אני לא נכנס פה לשאלות המקומות שחושבים בעלי המוסר, חשבו שזה לא רואי שאדם יוכל ברחוב בפומבי, היו מתרדים מהגמרה בסוף פרק ראשון בקידושים על האוכל בשוק. אני לא נכנס לזה. האדם אבל הוא מטייל, הוא נוסע בתוך כדי הוא אוכל, אז הוא לא חייב במקום הראשון, לפי אף דעה לא חייב. הוא יכול איפה שהוא גומר לברך, למה? כי אין מקום. עכשיו, לדברי רש"י בעצם עולה בסוגייתנו, בואו נחדד את הדברים, שלאמיתו של דבר אין באמת מקום לסעודה. כלומר, עם כל זה שהרשב"ם נורא נורא התעקש שיש מקום, המקום נקבע לפי האזור שבו אכלת. אבל אם אתה מחליט תוך כדי הסעודה לאכול בשני מקומות, אז נאמר פה במפורש, אתה יכול לעבור עם הסנדוויץ' עם בין השיניים לחדר השני ולברך שם. עכשיו, מה הסיבה שאתה יכול? הוא בכלל לא נכנס לשאלה של גדרים גיאוגרפיים, זה לא מעניין אותו, אלא הוא נכנס לשאלה של מה דעתך. עכשיו, אם ברש"י מישהו עוד רוצה קצת להתווכח, אז אני מזמין לראות את הדברים מפורשים ברשב"ם, גם בגמרא בקוף עמוד ב' וגם בגמרא אצלנו בקוף א' עמוד ב'. ככה הרשב"ם בשיטת רבי יוחנן, שרבי יוחנן סליחה, לא בשיטת רבי יוחנן, בשיטת רב ושמואל, שידי יין לא יצא מי שמקדש בבית הכנסת. אז אומר הרשב"ם, אני קורא, שאם יש להם יין בביתם לשתות, חייבים לברך בורא פרי הגפן, שאינם פטורים ברכת הכושר שתיית יין ששתו בבית הכנסת, מאחר שעקרו במקום נאווה להסך הדת. הבעיית עקירת מקום זה הסך הדת. והרשב"ם אומר את הדברים במפורש גם בקוף א' עמוד ב', כשהוא מסביר את הברייתא של אחד שינוי יין ואחד שינוי מקום. אומר הרשב"ם, וכגון שלא היה לו, הוא אומר את זה ברבי יוחנן, סליחה, שלא היה לו הסך הדעת בינתיים. זה הרשב"ם בפרשנות הסוגיה מדבר על הסך הדעת, כל כך לא פשוט לו שזה המושג, שבקוף ב' עמוד א', שהוא נכנס לשאלת התיופתא, התניא קוטי דרב חסדא, הברייתא האחרונה. והוא נכנס שם לדיון בשאלה של אם עדיף כוח דה תרא, אם עדיף לגלות שהברייתא תהיה כמו השיטה הזאת, כמו השיטה הזאת. אני חוסך לכם את הבלגן, אבל תראו רק משפט שהוא אומר. אומר הרשב"ם שמה, שבכלל אף אחד לא צריך לחדש לנו את הדין הזה, שאדם בדברים שטעונים ברכה במקומם יכול להחליף חדרים. לא צריך בכלל ללמד את זה. למה לא צריך ללמד את זה? אז הוא כותב לא פחות מאשר את המשפט הזה, לסברו, בכיוון שלא היה לו הסך הדעת בינתיים, למה יחזור ויברך? עכשיו, הביטוי הסך הדעת כל הזמן חוזר. מה שבעצם נראה בשיטת רש"י והרשב"ם, שהם רואים לנגד עיניהם בעיית הסך הדעת. ולכאורה, ופה אני נוגע בשאלה שלך מקודם, נתן, אני חושב שזה מה שקודם, חשבתי שזה מה שאתה מאיר, ואני אסביר את זה. זה נוגע לשאלה מאוד מרכזית בסוגיה, והיא האם הדינים של שינוי מקום תואמים את הדינים של הסך הדעת. זה בעצם המבחן של העניין הזה. אז זה כמובן תלוי באיזו שאלה, מה הדיני הסך הדעת. עכשיו כאן אני רוצה בקצרה להתייחס לתוספות בקוף א' עמוד ב', שאני קצת חיפפתי אותם בשבוע שעבר, ועכשיו הגיע הזמן להסביר את הדברים. וזה נוגע לשאלת יסוד בברייתא שהבנתי שנתן שואל עליה. כן, צריך קודם להעיר לך.
יש אפשרות שהוא מפנים את הרעיון של מקום. אנחנו אומרים באנגלית, אני יודע, איפה אתה? אז זה גם לא תמיד, זה שאלה איפה הגוף שלך, אבל איפה אתה פה? אז גם כן צריך לדעת, זה גם כן איפה אתה?
זה נכון. אתם יודעים מה, לפני שנראה את התוספות, יש הכיוון ברור, ממש רוצה לבדוק אתכם כרגע, זה לבדוק מה יסוד הדיון, זה פשוט לבחון בצורה פשוטה האם דיני הסך הדעת הם אותם דינים כמו סוגייתנו. במידה וזה אותם דינים, אז אני יכול לומר זה אותו דיון, אבל אם הדינים שונים על כוחנו, שזיהיתי שתי בעיות שונות. כן, ורק לפני כן אני רק רוצה להעיר שהראש בפסחים בפרק י' סימן ו', זה שורה 10, למרות שאני כבר אומר לכם, הראש גם מדבר בסוגיה לסך הדעת חד משמעית. כן, בכל זאת הראש, כשהוא בא להסביר את רב חסדא, הראש אומר ככה, תראו הסבר אחר לקי וידר. מה רש"י אמר, מה זה קי וידר? אין הסך הדעת, הוא דעתו על הסעודה הראשונה. תראו מה אומר הראש, כלומר שאם לא היה אוכל כאן היה צריך לחזור למקומו ולברך, הווה כאילו הוא עדיין במקומו. יש פה ביטוי קצת שונה. עכשיו, היות והראש עצמו עובד עם היסח הדעת, אני לא יודע כמה חריף צריך לראות את העניין הזה, אבל יש פה כן רמז לכיוון אחר. כלומר, במקום לומר שהבעיה היא היסח הדעת, בוא נבדוק אם יש היסח הדעת, הוא כן אומר הדין הוא שצריך במקומו, איך מגדירים אבל מקום. זה מבט צד שונה, אבל עדיין בואו ניגע בקצרות בשאלה שהיא כנראה שאלת המבחן הגדולה, והיא השאלה האם צריך לברך ברכת המזון. ובתוספת מה נאמר? שהם צריכים לברך למפרע ולברך לכתחילה. אם הניחו זקן או חולה, לא צריכים לברך לא זה ולא זה. ובתוספת נאמר במפורש שבמידה והם עקרו רגליהם, הם צריכים לברך גם ברכת המזון. עכשיו כאן הרבה מאוד ראשונים ובראשם בעלי התוספות סוברים שבהיסח הדעת אין צורך לברך ברכת המזון. כלומר, יושב אדם בסעודה, השיח את דעתו ואמר הב לינו נברך, אז אם עכשיו הוא רוצה לשתות, הוא צריך פשוט לברך בורא פרי הגפן עוד פעם, זה הכל. למה? כי היסח הדעת הוא הפקיע את התוקף של הברכה הראשונה, אבל אתה יכול, אז בכלל תברך עוד פעם ברכה הראשונה. הברכה האחרונה שתברך בסוף, מה יהיה דינה של אותה הברכה האחרונה? היא תחול על שתי אכילות. אני מדבר בהמשך, זה מחלוקת ראשונים, דבר כזה אפשרי, וככה סבורים הרבה מאוד ראשונים. ברקע זה עולה השאלה בסוגייתנו, גם הברייתא של התוספת המובאת בסוגייתנו, היא אומרת בקוף א' עמוד ב', הברייתא אומרת ש שהם לא הניחו שם לא זקן ולא חולה, כשהם יוצאים טעונים ברכה למפרע, כשהם חוזרים טעונים ברכה לכתחילה. פה נאמר שצריך לברך ברכת המזון. באים התוספות פה בדיבור המתחיל כשהם יוצאים. כן, בבקשה.
מה עוזר העניין של להשאיר שם את הזקן
ואת החולה? אז אני רוצה לחזור על הסבר, זה דווקא הדבר הכי מוצלח שהסברתי בשבוע שעבר, שסעודה היא מסגרת חברתית, כמו אוכלים כקבוצה, לכן אם משאירים חלק מהקבוצה אז הם שומרים לכולם.
האם באמת מדברים כמו שזה משהו פה בראש עסוק בדברים אחרים, הם הלכו לרקוד אז הם שכחו את הסעודה?
זאת הערה טובה, זאת הערה טובה. תחכה להמשך השיעור, אני אציע משהו, בסדר? אם אני לא, אם אני אשכח, התפקיד שלך הוא לא לוותר לי, בסדר? אבל כן, יש פה תוספות מאוד מאוד יסודי שדנים בשאלה האם גם בסוגייתנו באמת הכרח לברך ברכת המזון. התוספות סבורים שלא. התוספות סבורים, וככה גם דעת ראשונים אחרים, גדולי ראשונים כמו הרמב"ן במלחמות כאן, שבאמת בסוגייתנו גם אין הכרח לברך ברכה למפרע, אין הכרח כזה, בדיוק כמו דיני היסח הדעת. כן, תוספות אומרים את זה במפורש, אני קורא, כשהם יוצאים טעונים ברכה למפרע, אומרים תוספות משמע איך הדיקה היסח הדעת לא סגי שיברך ברכת המוציא לצריך שיברך ברכת המזון. כלומר, התוספות משוכנעים שסוגייתנו בדין היסח הדעת, אז איך הם מתחילים? בוא נלמד בסוגייתנו שבקוף ג' עמוד ב' מה חייבים לעשות? גם ברכת המזון. הבעיה היא שהם חושבים זה לא נכון, זאת הבעיה שלהם, כן? הם אומרים ככה, ואם כן אדמר לקמן, כמן דאמר הבו נברך איצר לחו למשתי, היינו עד שיברך ברכת המזון. עכשיו הם אומרים, וכן משמע וכיצד נברכים, וכמה רבא ברבי זרע ואח להסליקו תקה מכמה, כמו סילקו את השולחן, הייתלו ריסטינה רבא אכל רבי זרע לא אכל, אמר לי, לא סבר למר, סילק אסור מלאכול, אמר לי, ענה, אתה כדרש גלות הסמיך, נאמר, כשאתה אורח, אתה אף פעם לא יודע מתי הארוחה מסתיימת, לכן זה לא נקרא היסח הדעת. היסח הדעת זה שאתה מתכנן את העניינים, שאתה בשליטה, שאתה סמוך על שולחן האחרים, זה שאתה חשבת שנגמר זה לא אומר כלום. כי המחום הקרובים תוספות ואשתה אם לא צריך לברך ברכת המזון, למה לא אכל? ואנחנו מבינים למה רבי זרע לא אכל, לא לומר ברכת המזון, אבל אם הוא סך הכל צריך להגיד ברכה ראשונה אז שיגיד. אבל התוספות ממשיכים ואומרים, ויש לדחות, דוקטור מאכל היה מעורב בו לחם, היה לו תורח, לא רק הילדים, גם הוא ליטול ידיו, ברך המויצי וכו', ועד לכמה רק התנאי ברכה למפרע, היינו משום שם האישום, מלחזור, עד שירבו, ואז לא יכלו לברך ברכת המזון, נימוק שנתן העלה, ומי אם יצאו ולא ברכו למפרע, אמרו לתוספות שיחזרו, לא יברכו ברכת, רק ברכת המויצי. ותעידד אם לעולם טעונים ברכה למפרע, מה היא צריך להשמינם כשהם חוזרים לברכים ברכה לכתחילה? פשיטה, כיוון שלא מברכים למפרע. ועד אמר בשמייטין שינוי מקום צריך לברך, היינו לפניו ולא למפרע, וכן פרש רשב"א. פה התוספות טוענים הם מפתחים את זה גם פה בהמשך בעוד ראיות, שלדעתם גם בהסך הדעת וגם בסוגייתנו אין צורך לברך ברכת המזון. אז למה הסוגיה אומרת את זה? זה מסיבה מאוד פשוטה. אתה הולך לרקוד עם חתן וקלה, אתה יודע כמה זמן הריקודים יקרו? האם אתה יודע מתי תחזור? עכשיו לא את ברכת המזון, כמו שנתן אמר, יש דין שאם המזון מתעכל, שרגילים לחשוב מלך 4 מיל, שזה לפי הרבה דעות 72 דקות, ככה הגיעו לזה, אז היות וכך, אז עדיף לך, כדאי לך לברך ברכת המזון שאתה הולך, ואיזה סיבה? כי אתה לא יודע כמה זמן ייקר, אבל אם זה לא לקח 72 דקות, לקח פחות וחזרת, גם אם זה נקרא הפליגו, לא הניחו זקן או חולה, ברכה ראשונה תצטרך לברך, לא צריך לברך ברכה ברכת המזון שתחזור. כבר שיטת התוספות, אני מסכם אותה, שיש אותם דינים לסך הדעת ולשינוי מקום, אין צורך לברך ברכת המזון, הדין הזה חל רק על ברכה ראשונה. זו דעת התוספות. הרמב"ן במלחמות מצדד בדעה הזאת, וכאן הוא נוגע בשאלה פרשנית שיש לגביה כמה פירושים בראשונים. איך הגמרא ידע שהברייתא הזאת מדברת על דברים שצריכים ברכה אחריהם במקום? איך היא ידע את זה? איך היא ידע את זה? אז רש"י מבין, מדייק, כי כתוב עקרו רגליהם, כנראה שהם הסבו, ככה רש"י מדייק. בעל המור אומר, כי בברייתא כתוב הדוגמה של חתן וקלה זה לדבר מצווה, אז כנראה זה היתר היחיד ללכת, אחרת היה אסור ללכת כי צריך לברך במקומו. והרמב"ן אומר שזה בגלל העיצה, כי זה רק עיצה לברך לפני שאתה הולך, כי אתה מפחד שהזמן יעבור, כי אם מדובר על דברים שאפשר לברך איפה שמתחשק לך, שלא צריך לברך אחרי במקומם, אם אתה רואה שהזמן עובר, אז מה תעשה? תברך איפה שאתה נמצא. אבל יד ההסבר אשר יהיה, הם כולם מסכימים הראשונים האלה, זה פשוט עיצה טובה בגלל החשש שלא יהיה לך שליטה בזמן ואתה חייב לברך פה וכו'. אבל מדברי הרמב״ם מפורש ברמב״ם שהוא הבחין בין דיני שינוי מקום לבין דיני הסך הדעת. שכן, בואו נעבור לרמב״ם בהלכות ברכות פרק ד', שם הרמב״ם כותב, אני מקריא הלכה ד', חברים, קודם כל הלכה ג' כבר קראנו. מה כתוב בהלכה ג'? הועיל ושינה מקומו, צריך לברך למפרע על מה שאכל, וחוזר לברך בתחילה המוציא. אני עובר להלכה ד', חברים שהיו יושבים לאכול ויצאו לקראת חתן או לקראת כלה, אם הניחו שם זקן או חולה, חוזרים למקומן וגומרים סעודתן ואינם צריכים לברך שנייה. ואם לא הניחו שם אדם, כשהם יוצאים צריכים ברכה למפרע, כשהם חוזרים צריכים ברכה לכתחילה. הרמב"ם חוזר פעם אחרי פעם באופן קטגורי, כמו שכתוב דרך אגב בברייתות, שצריך לברך למפרע, צריך לברך כתחילה, והדברים האלה מוארים באור ברור כשאנחנו מתקדמים להלכה ה' ובעיקר להלכה ז', שם הוא ידבר על הסך הדעת. בהלכה ה' כותב הרמב"ם, וכן יהיו מסובין בשתייה או לאכול פירות, שכל המשנה מקומו הרי פסק אכילתו, ולפיכך מברך למפרע על מה שאכל, וחוזר ומברך שנייה לכתחילה על מה שהוא צריך לאכול. לעומת זאת, מה הוא כותב בהלכה ז', אני קורא, גמר בליבו מלאכול או מלשתות, ואחר כך נמלח לאכול או לשתות אך על פי שלא שינה מקומו, חוזר ומברך. אבל מה הוא חוזר ומברך? ברכה ראשונה. אז כל מי שמעיין ברמב"ם רואה בצורה ברורה שבהסך הדעת צריך לברך רק ברכה ראשונה, ואילו בשינוי מקום צריך לברך ברכה אחרונה או ברכה ראשונה. וברור מדברי הרמב"ם ששינוי מקום הוא בעיה, הוא דין אחר מהדין של הסך הדעת. יש דין אחד של הסך הדעת, יש דין אחר של שינוי מקום. גם לא קשה להסביר את ההבדל במחלה למדנית. ההסבר האמת הוא פשוט, לכל מי שהתגדל על בריסקאים, כבר הלבוש שהוא לא בריסקאי גדול, כן? הציע את ההסבר הזה, והמשנה ברורה מביא אותו בשער הציון בסימן קופה עין ח', הבאתי אותו בדף, כדאי לקרוא את זה בפנים, פשוט כי זה כתוב מאוד מאוד יפה, כן? אומר המשנה הברורה בסעיף קטן ו', זה שורה 180, צריך לברך, ועל ידי היציאה ממקומו חשיב כי נפסקה סעודתו לגמרי, ומה שאוכל אחר כך כסעודה אחרת, דמיה, ולכן לברך ברכת המזון למפרע והמוציא על האבא ובשאר הציון על זה הוא כותב וגרם היסך הדעת אם לא מצליח רק ברכה לכתחילה דעת העם מכל מקום סעודה אחת היא אבל על ידי שינוי מקום חשיב כסעודה אחרת לגמרי או במילים מאוד פשוטות מה שאומר הלבוש וזה בעצם שיטת הרמב״ם ששינוי מקום והרקע הוא מה שדיברנו בשבוע הקודם היות ולסעודה יש מקום אז שינוי מקום עצם המעבר ממקום למקום הוא מסיים את הסעודה הקודמת ומעכשיו יש סעודה חדשה היות וזה סעודות שונות אז צריך לברך ברכת המזון על הסעודה הקודמת ולהתחיל את הסעודה הבאה לעומת זאת בהיסח הדעת לשיטתם צריך לבדוק את זה כשנגיע לקוף ג' זה לא מסיים את הסעודה צריך לבדוק שם אדם אומר רב לא לברך מה הוא לא סיים את הסעודה אני לא יודע אנחנו נבדוק את זה גם שם יש דעות שצריך לברך ברכת המזון אני כבר אומר לכם אבל אומר הלבוש אותה שיטה שאומרת שאתה לא חייב לברך ברכת המזון שיטה הזאת אומרת הסעודה לא הסתיימה אבל הברכה הראשונה כבר לא חלה ואז באמת לשיטה הזאת אני צריך עכשיו לחזור לשאלה שעלתה קודם האם אתה יכול לברך ברכת המזון על שתי אכילות שברכת עליהן ברכה ראשונה אז לפי ההגדרה שהלבוש נותן אם הם מהווים שתי סעודות אתה לא יכול אם הם מהווים סעודה אחת אתה כן יכול כן? וכאן בעצם השאלה ואני רוצה שיבחון אתכם פה כמה דברים בסוגיה שנבדוק אותם ונבדוק את פרטי הסוגיה לא מה שנאמר פה אלא צריך לבדוק בעצם ביחס לכמה פרטים האם יש בהם מסך הדעת כלומר האם זה מהווה אותה זה לא פוסק את הסעודה אבל הוא מנתק את פתיל המחשבה לגבי החלות של הברכה ומתי אני אומר שהדבר הזה סיים את הסעודה וחתך אותה כן אבל בעצם מה שעולה בניתוח עד פה אני מסכם יש סיעה של ראשונים שמתארת את כל הבעיה בסוגיה כסך הדעת ולכן הם גם יתאימו בין דיני סך הדעת לבין דיני שינוי מקום לעומת ראשונים זה פחות נראה ברור ברמב״ם שהבדילו בין סך הדעת לבין שינוי מקום עכשיו להיות אם כבר הגענו לדבר הזה כדאי אני מציע להשתמש ביסודות האלה כנסות עכשיו לחזור לכל הסוגיה ולהסביר גם את השיטות השונות וגם את החילוקים השונים שקיימים בתוך הסוגיה כי אחרי שגילינו שיש שני הסברים אלטרנטיביים או שני יסודות יכול להיות ששניהם קיימים ויכול להיות שיש מחלוקת האם שניהם קיימים כן בבקשה
ביטוי הסורים לברכו אני מצביע משהו אחר לברך
כשגמרת הסעודה
אתה חייב לברך אתה לא
יכול
לשום דבר אחר לפני כן
תאורטית
אתה יכול
להכין
את הסעודה השנייה שלך לפני
שגמרת
הסעודה
זאת הערה טובה אני מציע שנגיע לקוף גמר לבדוק עצמנו מחדש כמו שהיום אנחנו נבדוק מחדש דברים שלמדנו בקוף המדבט אני כבר אומר כל הזמן זה כמו דברים משורשרים הערה טובה כן? אני זוכר כילד אם כבר שהיה סוף סעודה ולא הגישו מנה אחרונה ואחד מהילדים היה אומר טוב שיר המעלות אז הרבה אומר טוב אתה לא אוכל מנה אחרונה עכשיו אני אומר למה לא שיגיד שהכל כאילו לפי התוספות כנראה הוא חשב שצריך ברכת המזון אני אומר זה מחלוקת בטור אני בדקתי את זה כבר אני עוד צריך לבדוק את הנושא הזה זה מסוכן לבדוק את זה בדרך החמיד בכל מקרה אבל מה שאני מציע בואו ניקח את היסודות ונבדוק אותם הדבר ראשון אני מציע בואו נעשה לבדוק את עצם מחלוקת המוראים יש לנו בסוגיה שלוש שיטות יש לנו רבי יוחנן יש לנו רב ששת שהם שני הקיצוניים ובתווך יש לנו את רב חסדא ואני בא ושואל את עצמי מה היסוד המחלוקת שביניהם אז קודם כל בא רבינו דוד שכחתי להביא את הספר אבל אני אגיד לכם בעל פה הוא אומר לא יכול להיות שלרבי יוחנן אתה מרח פעם אחת בחיים שלך ברכה ראשונה והיא חלה עד אין סוף כלומר חייב להיות שיש משהו שקוטע את הפתיל עכשיו פה נתן לא עוזר להגיד שאתה סבר או לא okay? זה לא קיטריון בברכה ראשונה הוא אומר חייב להיות שיש משהו ואז הוא מציע דבר מאוד פשוט רבי יוחנן הוא מוטרד מה יהיה אצלו הדבר שקובע בסך הדת זה היסוד בעצם נאמר את זה כך זה היסוד היחיד שעובר בראשו של רבי יוחנן רבי יוחנן אומר לעצמו ככה אני לא מכיר את הדין הזה של מקום, הוא לא קיים, אין דין שנקרא שינוי מקום. אני מכיר רק את הדין של הסך הדעת, וגם הרשב"ם שציטטתי קודם, מה הרשב"ם אומר ברבי יוחנן? הרשב"ם אומר, כגון שלא היה לו הסך הדעת בינתיים. כלומר, הדין של הסך הדעת סביר שהוא מקובל על רבי יוחנן, אבל רבי יוחנן מה חושב? שאם אדם מחליט לעבור מחדר לחדר, זה לא נקרא הסך הדעת. שבוא לעבור לקצה השני, תמיד יותר קל להסביר את הקצוות, תמיד. בוא לחשוב על רב ששת. רב ששת לא מעניין אותו אם זה טעון ברכה במקומו, לא טעון ברכה במקומו, שום דבר לא מעניין אותו. רב ששת אומר, כל שינוי מקום קטגורית, מה הוא מחייב? הוא מחייב ברכה. הוא מחייב ברכה. עכשיו, הכי פשוט להסביר את רב ששת, שהוא חולק על רבי יוחנן מהנקודה הפשוטה שלדעתו היסוד הוא ששינוי מקום הוא נחשב קוטע את רצף האכילה והשתייה, ולכן מה זה מעניין אותי כל מיני חילוקים שמיד בוא נראה את רב חיסדא איפה להכניס אותו, זה לא מעניין אותי החילוקים האלה. עצם העובדה שאובייקטיבית יש לסעודה המקום ואתה קם והולך ממנו, זה אובייקטיבית קטע את זה. אם זה קטע את זה, זה לא מעניין אותי במה מדובר. אתה צריך לברך מחדש את הברכה הראשונה. בתווך עובר רב חיסדא, וכאן השאלה איך בדיוק לפרש אותו. וכאן דומני שהרשב"ם הלך בדרך אחת, אבל אני חושב שראשונים אחרים שפרשו אחרת את רב חיסדא הלכו בדרך אחרת, וזה הולך באופן הבא, אני אסביר. הרשב"ם ורש"י, שההסברים שציטטתי מהם קודם נראים שהם נוטים לפרש את רב חיסדא ברוח הסך הדעת, רק שהם חושבים שאם יש הסך הדעת או לא, זה תלוי אם זה דברים שטעונים ברכה אחריהם במקומה. ואני אסביר את העניין. היסוד הוא בעיית הסך הדעת. זו הבעיה. עכשיו, אם זה דבר שטעון, שמה מעצב את התודעה שלך, אז כנראה רב חיסדא הוא קצת קראת איש ההלכה, הוא יודע שהאידאות מעצבות את התודעה ולא ההפך. אז מה רב חיסדא אמר לעצמו? אם אתה יודע שצריך לברך אחריו במקומו, ואתה בכל זאת קם והולך, מה זה אומר? מה זה לקי וקם האדר? שאתה כנראה עושה את זה על דעת מה? לא, לא שאתה חוזר, שאתה לא מסיח את דעתך, בתודעה שלך זו אותה אכילה, כי לול זה לא היה אותה אכילה, מה אתה חייב לעשות? מברך עכשיו, ולהיות ואתה יהודי ירא שמיים, ואתה לא מתכנן, אתה לא מברך עכשיו, ואתה לא מתכנן לחזור לפה. אז על כורחי שאתה כנראה רוצה להמשיך לאכול, ויועד וכך הדבר, אין הסך הדעת. נו, מה זאת, מה קורה, שלא צריך ברכה אחר במקומו? אתה קם והולך בלי לחשוב בהכרח שהאכילה הבאה היא ברצף. למה? כי אתה יכול להגיד האכילה נגמרה ואני לא חייב לברך איפה שהיא נגמרת. הרי אני רוצה להדגיש, בדברים שתונים בכך הם ממקומם, אתה תלך לחדר אחר תאכל שם, אבל איפה שתסיים אתה חייב לברך שם. אבל פה אכלת דבר שלא טעון בכך במקומו, אז תאכל אותו איפה שאתה תברך, איפה שאתה רוצה, אז בחירתך, זה נגמר. אז היסוד שהרשב"ם מבין את רב חיסדא זה יסוד של הסך הדעת. הוא רק מכניס גורם שהוא לא חושב שיש הסך הדעת בדברים שטעונים ברכה במקומה. אבל הבאתי לכם בסוף השיעור הקודם, עכשיו בוא נעשה לו קצת יותר כבוד, את הסבר שמופיע בראשוני קטלוניה, וזה מופיע אצל רבינו דוד תלמיד הרמב"ן, הפירוש בעיניי הכי מעולה למסכת פסחים, זה פירוש מדהים, פשוט לא נכנס לתוך הדבר הזה, לתוך המחשב, אבל באמת פירוש יוצא דופן. הדברים האלה בנויים, הבאתי פעם קודמת, כבר על דברים שחידש הרייבד. חידושי רבנו דוד. זה תלמיד של הרמב"ן, שיש ממנו כמה דברים. הר"ן הסנהדרין מצטט ממנו כל מיני דברים. אבל הרב שושנה, כשהוא היה במכון ירושלים, הוציא את זה לאור לפני הרבה שנים. והפירוש הזה מופיע ברן, ראיתי פה בדפים, פשוט כי זה כן נמצא במחשב. המאירי מביא את הביור הזה, שהם באים והם מבדילים, הם אומרים ברב חיסדא את היסוד הבא, היסוד שאומר אותו הרייבד ברב יוחנן. ואני אומר, הם אומרים כך, אם אתה הולך למקום אחר, אתה באמת לא יכול לפי רב חיסדא לברך שם. זה בתנאי שאתה הלכת וחזרת. אז בוא אני קצת אתאר מי אומר את הדברים האלה, כן? אז ראשית הרייבד הציע את זה בפלונטר של שבוע שעבר. בואו אני אסביר את הפלונטר של שבוע שעבר. הגמרא אומרת תיופתא דרבי יוחנן תיופתא, ואז בקוף בית עמוד א' הגמרא אומרת תניא קבתי דרבי יוחנן. שואלים כל הראשונים בצדק, איך יכול להיות תיופתא דרבי פלוני ואחרי זה אומרים תניא קבתי? אז בעל המוח זוכרים מה הוא אמר? זה סבוראי, כן? זה אחרי חתימת הגמרא, מישהו מצא את הברייתא הזאת, אבל אל תתייחסו אליה יותר מדי ברצינות בגלל זה. תוספות ריד אומר, בלי להגיד סבוראים, הוא אומר אותו דבר, אז אחרי שהסוגיה נחתמה, מצאו את זה, כל המון ראשונים דוחים את זה כך, אומרים, איך זה יכול להיות דבר כזה, כן? הם לא מוכנים לקבל הגד שכזה. הרשב"א מגיע את הברייתא שפשוט קברה שהיא במקום תניא קבתי, דרב יוחנן כתוב תניא קבתי לרב חיסדה. בא הרשב"א, בא הרייבד והרמב"ן מאמץ את זה, אומר יש לי הצעה מדהימה. מה הצעה? שזה רק תניא קבתי דרב יוחנן באופן חלקי, לא באופן מלא. אמנם רב יוחנן עצמו אמר אתה יכול מה לעשות, לעבור מחדר לחדר ובחדר השני להמשיך לשתות ולא צריך לברך, וזה ודאי רב יוחנן עצמו. איך אני יודע את זה? מהגמרא בקוף עמוד ב' על מה? על קידוש בבית הכנסת, שאתה יכול לחזר בבית. אבל מצאנו ברייתא שהיא באופן חלקי תומכת ברב יוחנן. הברייתא בקוף ב' עמוד א' מדברת על שהם חוזרים. מה כתוב באותה ברייתא? אני קורא, חברים שהיו מסובים לשתות יין ועקרו רגליהם וחזרו, אין צריכים לברך. אז פה באים הראשונים, בא רייבד ואומר, נכון, אין לי תיופתא דרב יוחנן במכלול הגדול, אבל בחלק ממה שרב יוחנן אמר, אנחנו יכולים לקיים את זה באופן חלקי. איך אנחנו מקיים את זה באופן חלקי? אנחנו אומרים לעצמנו שבמידה והם חוזרים, אז הם לא צריכים לברך אם זה יהיה באותו מקום. אבל אם זה יהיה במקום אחר, דחינו את דברי רב יוחנן. שבאים תלמידי הרמב"ן כבר ועושים עוד צעד אחד קדימה, הם פשוט לוקחים את הרעיון הזה ואומרים זה ההסבר של רב חיסדה. זה מה שהם אומרים. רב חיסדה עצמו, שרב חיסדה אמר שדברים הטעונים ברכה אחריהם במקומם לא צריך לברך, הוא לא התכוון שאתה במקום אחר, איך זה יכול להיות? הכוונה, הלכת וחזרת לאותו מקום, ואותו מקום לא צריך. בוא אני אקריא לכם את זה, אין לי פה את רבנו דוד, אבל אני אקריא את זה מהמאירי, שתראו שזה באמת נמצא. כן, אומר המאירי אני קורא, אומר המאירי, איפה זה נמצא? הנה, בשורה 37 והילך, אומר המאירי ככה, שלדעת רב חיסדה דווקא בדברים שאין טעונים ברכה לאחריהם במקומם, ומאחר שאין טעונים ברכה במקומם, שנעתק ממקומו והלך ולא ברך, ודאי סילק דעתו משם ועלה בדעתו לברך במקום שהזדמן לו, ואחר שכן כשחזר למקומו לאכול או לשתות תחילת הנאה הוא צריך לברך, וכל שכן אם אוכל במקום אחר. ודברים שטעונים ברכה לאחריהם במקומם, כיוון שהיה לו לברך אחריהם לשם ולא ברך, ודאי לא סילק דעתו מהם מאותה אכילה, וכשחוזר למקומו ואוכל אני צריך לחזור ולברך שלקביעותו הוא חוזר. אז כאן הוא אומר את זה ברב חיסדה. הוא אומר רב חיסדה דיבר על אדם שהולך וחוזר, לא על אדם שהולך ולא חוזר. ורואים אצלו בעצם שהוא משתמש פשוט בשני היסודות כדי להסביר את השיטה, וההסבר הוא מאוד פשוט. אם אתה הולך למקום אחר ורוצה לאכול שם, אז איזה בעיה יש לי? פשוט שינוי מקום, פשוט שינית מקום. לעומת זאת אתה הולך וחוזר, אז שינוי מקום אין לי. אבל מה אני שואל את עצמי? האם החזרה למקום הזה זה המשך של מה שהיה קודם או משהו חדש? אז פה הוא אומר דברים שצריכים לברך אחרי ממקומם, אז זה מהווה המשך בתנאי שהוא באותו מקום. לעומת זאת בדברים שלא טעונים ברכה אחרי ממקומם, למרות שחזרת לאותו מקום, מה הוא נחשב? אכילה חדשה, אכילה חדשה, ומדין עשה חדת. כלומר מצד אחד המאירי משתמש בעשה חדת, מצד שני בניגוד לרשי, כן, המקום מאוד חשוב. כלומר כשאמרו שצריך לברך במקום התכוונו בשיא הרצינות לאותו מקום גיאוגרפי. זה לא דין שאומר רק עשה חדת, אתה יכול להחליף מקומות וזה יחשב בתודעה שאין עשה חדת. אז במאירי אנחנו רואים בעצם שהוא בא להסביר את רב חיסדה, הוא כן, מעין שיטת ביניים, הוא מפעיל את שני שני הגורמים. כלומר, אני חוזר עוד פעם, רבי יוחנן יותר קל לחשוב שהבעיה היחידה היא סך הדעת, הוא בכלל לא מוטרד מכל החילוקים של רב חיסדה. רב ששת הכי קל לחשוב למה הוא לא קיבל את חילוקי רב חיסדה, כי כל הזיבת מקום לשיטתו מהווה הפסק הסעודה. רב חיסדה באמצע, או שהוא עובד לגמרי עם סך הדעת, או שהוא לא עובד עם מסך הדעת, אלא שהוא עובד עם שניהם, כדי לצב איזה מין שיטת ביניים. אבל שיטת הביניים אולי בנויה על שני היסודות.
אם הוא מתכוון מראש
לצאת. סליחה?
אם הוא מתכוון מראש לצאת.
אז לשיטתו, היות ואתה חייב לברך באותו מקום, אז אתה תמיד נחשב שדעתך לחזור. אבל זה רק בנוי על זה שהוא חולק על רשי, שבאמת אי אפשר לברך במקום אחר. אבל לפי רש"י אתה יכול לאכול בשני מקומות, ושני המקומות הם נחשבים מקום האכילה. הוא אומר, מה פתאום? יש באמת דין של קביעות סעודה. אבל הזה, יש פה יסוד מסוים שנמצא ברמב״ם. כלומר, בסופו של דבר, הגורם הוא אם זה נחשב יחסך הדעת, אבל מה קובע שהוא לא יחסך הדעת? כי יש דין שהשינוי מקום הוא קוטע את רצף הסעודה. לכן ברור שאתה תחזור לאותו מקום. אני לא רוצה יותר מדי לשגע אתכם, רק אגיד שבראשונים בברכות ממהי עמוד ב', סליחה, יש שם דיון על אדם שעזב את הסעודה והלך לשוק ואם קוראים לו, אז רוב הראשונים חושבים שמדובר על מקרה שהוא רוצה לברך כשהוא מחוץ לבית. הראה אומר מדובר באדם שקם באמצע ארוחה. הראה אומר אם אדם קם באמצע ארוחה והולך, אפילו אם הוא חוזר הוא יצא מהזימון, כי הוא ניתק את עצמו מהסעודה. זה ממש התפיסה של השינוי מקום, כן? אתה צריך לשבת בכיסא אחד כל הארוחה, צריך לשבת יפה וזקוף, לא לקום מהשולחן בלי רשות, ואני לא יודע איך עושים את זה, אבל כאילו כל שבת אני שואל מחדש איך אני משאיר אותם ליד השולחן. אבל פעם אמרו לי ההורים שלי, טוענים שהיה משמעת שאני הייתי ילד, פשוט אמרו שאסור לקום ולא קמנו, כן? וואו. אוקיי, לא יודע, אבל אתם מבינים מה אני מדבר. עכשיו ברשותכם, מה שאני רוצה לעשות זה לקחת כמה פרטים בסוגיה ולראות שהם בעצם רוכבים על שימוש כפול ביסודות האלה. אחד זה לרגע לראות הירושלמי ולראות רמב"ם ורייבד, מאוד מעניינים, שחולקים בדנים בשאלה אם זה לא קורה בבית אלא זה קורה בחוץ. מה שהבית יוסף קורה, אין מחיצות. בירושלמי מופיע דין שינוי מקום במקרה מאוד מעניין, זה הבאתי את זה בדף 8, מי שמחזיק את זה לפניו. נכון, דומה לפועלים. אז בוא נבדוק אם פועלים זה אותו דבר כמו בית בדיוק השאלה, כן? אז אומר הירושלמי בברכות, שאני זוכר מה אני מביא איפה, אני מחפש, בסדר? אולי שכחתי להביא את זה, יכול להיות ששכחתי להביא את זה, יכול להיות ששכחתי, אולי זה היה בדף 7 כבר, לא, זה היה בדף 7, אני לא זוכר, אבל אני אמצא לכם את זה, המחשב שלי זוכר הכל, שנייה, זה בדף 7, זה בדף 7, כן, אז בדף 7 כתוב ככה, הנה, רבי סימון, רבי תדאי בשם רבי יהושע, אכל במזרחה של תאנה, הוא בא לאכול במערבה, צריך לברך. קודם כל, צריך שיהיה לכם בחצר עץ תאנה, כדי שתבינו את הדין. עץ תאנה זה עץ שבזמן שהוא מלא בעלים הוא מאוד אבות. כי אתה עומד בצד אחד, לא רואה את הצד השני. אתה לא רואה. וזה מה שנאמר פה, זה קונטקסט אחר. עד עכשיו דיברנו, מסיבים, עקור עגליהם, יושבים בבית. פה מתחיל מדובר. הבן אדם שכותב תאנה מהעץ בצד מזרח, אוכל, אז הוא הולך לצד מערב, הוא עכשיו נמצא במקום שקודם הוא לא ראה אותו מהמקום הקודם, כנראה, צריך לברך. זה מה שמופיע כאן. הרמב״ם פוסק את זה להלכה, ראינו קודם, הרמב״ם מביא את סוגייתנו, הרמב״ם מביא את התוספת, הוא מביא גם את זה. איפה זה נמצא ברמב״ם? זה בדף 9, כן? אז הרמב״ם כותב, והלכה... וואו, זה נמצא פה, הבאתי את זה, רק שנייה, כן, בהלכה... היי, הרמב״ם כותב כך, אכל במזרחה של תאנה, זה שורה 94, אכל במזרחה של תאנה, הוא בא לאכול במערבה, צריך לחזור או לברך. אומר הרייבד, והוא שלא היה דעתו מתחילה לכך. פתאום הרייבד מכניס גורם חדש, הגורם הזה, איזה צליל יש לו, תעזרו לי, שיש הדעת. זה תולי בדעתך, מצוין. אז בא בית יוסף, בוא נראה את הבית יוסף. ואומר את הדבר הבא, אני קורא לשורה 125, גרסינה בירושלמי, פרק קיצה מברכים, אכל במזרחה של תאינה, הוא בא לאכול במערבה, צריך לחזור ולברך, הוא כתבו הרמה, פרק ד', ואף אגב מזווית לזווית, מיד ניגע בזה גם כי לא אוהב שינוי מקום, שאני אטום שכתלי הבית מקיפים לשתי הזוויות, אם כך חשיבי כמקום אחד, מה שאין כן באחד במזרחה של תאינה, הוא בא למערבה, שהתאינה במקום שאין בה מחיצות, היא לפי זה במקום שאין בו מחיצות, הוא אומר את זה הפוך ממך חיים, אבל נחשוב על זה. אפילו שינוי מקום כל דועה ושינוי, בתאינה דנקת אוכל דמלת הנקת ולאו דווקא. אבל הוא אומר כך, ומי הוא אפשר, זה במקום שאין בו מחיצות, כל שרואה מקומו הראשון לא הווה שינוי מקום, ומזרח תאינה ומערבה שאני, וכיוון בתאינה מפסקת עבור לשני מקומות, וזה נראה יותר. עכשיו, מה שברור כאן, זה שהבית יוסף חושב שנכון לבחון בנפרד אדם שאוכל בבית, לבין אדם שאוכל במקום בלי מחיצות. והגדרת המקום משתנה, הוא לא בטוח איך היא משתנה. אבל היא משתנה ממקום למקום. מה שהוא מציין זה לדברי הגמרא אצלנו, הגיע הזמן שנחשוב על זה גם כן. כשהגמרא אומרת, אני קורא, היתיב רב אידי ברבי, בתחילת תקופה לפעמוד ב', קמי דרב חיסדא ויתיב רב חיסדא וקמר משמי דרבונה, עד אמר שינוי מקום צריך לברך, לא שענו אלא מבית לבית, אבל פה יש שתי גרסאות, דיברנו על זה, לפעמים כתוב מקום למקום, ערך ועריף, וגם חלק מכתבי היד גורסים מפינה לפינה. השאלה שעולה כאן היא, מה בתוך מקום המחיצות גודר, או מי שגורס מקום למקום, אז יש שפרשו הכוונה, כל עוד שזה נמצא באותו מבנה, אז מה הדין? נחשב אותו מקום. תצא מהמבנה, זה לא נחשב. לעומת זאת, מי שגורס פינה לפינה, זה כמור, התוספות מתלבטים בזה בקוף א' עמוד א', אולי יש הגדרה אפילו בתוך אותו מבנה. אבל הכסף משנה, בית יוסף, סליחה, כן, רבי יוסף קארו פה, הוא מאמץ את הגרסה מקום למקום, והוא אומר, כל עוד שיש מחיצות, ומה הטענה שלו? זה נחשב אותו מקום, כן? מזווית לזווית, לא הרבה שינוי מקום. למה? כי מי מגדיר את המקום? המחיצות. לעומת זאת, מה קורה במקום בלי מחיצות? אז כאן בהתחלה הוא אמר, מקום קולדו, לא משנה, אתה רק הולך קצת, זה כבר מקום חדש. לעומת זאת, בהמשך הוא אומר, לא, אם אתה רואה את המקום, די בזה, כן? אז כאן אני אשאל את עצמי את השאלה בצורה הבאה. האם זה אותו יסוד של דין בשני המצבים, רק שההגדרה הטכנית משתנה? כמו כשיש מחיצות, המחיצות מגדירות, שאין מחיצות, אז העין שלך מגדירה, או יכול להיות שיש פה אולי יסוד אחר, וזה אולי נרמז בדברי הרייבד. הרי על מה דיבר הרייבד? הרייבד אומר, דעתו. דעתו מתחילה לכך. בא הרייבד ואומר כך, וכשדעתו מתחילה לכך, אז אתה יכול לאכול במזרחה של תאינה ולהמשיך לאכול במערבה של תאינה. עכשיו אני שם לב שהרייבד רק אמר את זה על המקרה של שבחוץ, הוא לא אמר את זה בשום מקום אחר, וזה כמובן מעורר מחדש, והכסף משנה בעצמו מעורר את זה, כל מה שלמדנו בקוף עמוד ב', לא יודע אם אתם זוכרים את זה, את כל רב ניסים גאון והרביה והעוזרוע, מישהו זוכר משהו מזה? האם בקידוש במקום סעודה אדם יכול מה לעשות? לברך במקום אחד, וכשדעתו יכול במקום אחר, זה נחשב במקום סעודה. בא הכסף משנה ואומר, ואני קורא, ונראה לי שדעת הרייבד כדעת רבינו ניסים, שכתב רבינו בסימן ריש עין ג' עניין קידוש. אז בא בית יוסף ואומר לדעתו הרייבד והרב ניסים גאון זה אותו דבר. עכשיו אני רוצה רק שנשים לב פה לכמה דברים. ראשית, רב ניסים גאון לא דיבר כשהם נמצאים בחוץ. אמר רב ניסים גאון דיבר, אז זה תלוי, זה תלוי. עכשיו בואו נתח את זה מחדש. בשעתו הבאתי לכם תשובה של משה פיינשטיין שאמר, מה כל הדיון של מקום למקום וכו', הכל הוא ניתח על איזה רקע, מה יסוד הדין של קידוש מקום סעודה. ופה בעצם בית יוסף פותח פתח אחר לגמרי, והוא, בוא נבחן את השיטות שם על רקע פשוט לכל סעודה. כלומר, עד שרמוי שאומר זה דיונים ודיני קידוש במקום סעודה, אולי זה דינים בלכות סעודה. ובוא קצת ננסה לחזור לשיטות שם ונבין אותם. מה זה לחזור לרייבד? התוספות יצרו שיטת ביניים, לא יודע אם אתם זוכרים אותה, לעומת הרביה שיש לו שיטה כוללת. הרביה אמר, אתה יכול לקדש בבית אחד, אם דעתך לאכול בבית אחר, זה נחשב קידוש במקום סעודה. באו התוספות ואמרו, לא, 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 לא. יש לנו שיטת ביניים. מה שיטת הביניים אומרת? שאם זה בתוך אותו מבנה, ממקום למקום, אז דעתך עוזרת. אבל אם זה מבנה אחר, זה כבר לא עוזר. עכשיו בואו נעשה, על רקע כל מה שלמדנו פה, מאוד קל להסביר את זה, לנסות להבין מה היסוד השיטה. היסוד השיטה, אני חושב, הוא מאוד מאוד פשוט. התוספות מאמצים שיש שני דינים. צריך להתגבר על שתי בעיות בהלכות ברכות. בעיה הראשונה הוא להגדיר את זה כמקום אחד, והקושי השני הוא לוודא שאין נסך הדעת. עכשיו דעתו לכך מתגבר על נסך הדעת, אבל דעתך לא יכולה לשנות את המקומות. ואז השיטה של תוספות היא שיטה מאוד מאוד פשוטה. תוספות אומרים כך, ממקום למקום, דבר סליחה, מבית לבית, היות וזה אובייקטיבית מוגדר כמקומות שונים לגמרי, זה המחיצות תוחמות, אז לכן, מה אכפת לי מה דעתך? עצם העובדה שלסעודה יש מקום, ואתה נמצא במקום אחר, אז דעתך לא מעלה ולא מרידה. הקידוש הזה לא במקום סעודה. לעומת זאת, אני כנראה סברו התוספות, שאם זה נמצא באותו מבנה, גם אם זה מחדר לחדר, המאמר לחדר לחדר תלוי זה דין הסך הדעת. זה תולה לדעתו של האדם. אז אם האדם מראש דעתו על כך, הוא רואה את כל המתחם הזה כמתחם אחד, נראה מיד בביאור הלכה, זה מאוד קריטי הדבר הזה, כאילו אם אדם אוכל תפוח בחדר אחד והוא הולך לחדר השני, אז הוא הסתבך, כן? כאילו, מיד נדבר על זה. אבל אם זה נמצא בתוך אותו מבנה, גם אם זה חדרים שונים, זה יכול להיות מוגדר כאותו מקום. העניין הוא שיות וסעודה יש לה קבע. ואני חוזר לסעודת שבת, הילדים שיורדים מהשולחן, כן? אנחנו אוכלים בחדר אוכל, אצל האמריקאים יש איזה חדר בבית, ושיש להם גם בתים גדולים, שכל השבוע אף אחד לא נכנס לחדר, נכון? לא לסלון ולא ל... הם גרים בבייסמנט רובם, כן? אבל נכנסים לא בסלון ולא בפינת אוכל, זה חדרים כאלה חשוכים וקרים, עם איזה שנדליר כזה יפה ורעיתים כאלה מעץ, ובשלל שבת אוכלים שם. עכשיו הוא כאילו, הוא לא חלק מהבית כאילו, כן? החדר הזה עכשיו, אבל הוא כן חלק מהבית, כן? אז מצד אחד, אתה בדעתך לאכול רק בחדר הזה, אבל אם מראש דעתך שבבית שלי מותר לטייל בזמן האוכל ואפשר ללכת לפה לשם, זה בעיית הסך הדעת. כלומר, ההסבר של החילוק של תוספות הוא יושב בדיוק על היסודות של הסוגיה שלנו. מבית לבית זה שינוי מקום, מחדר לחדר זה בעיית הסך הדעת, ולכן דעתו לכך יכולה להתגבר על הסך הדעת. רב ניסים גאון שאומר שאתה יכול גם מבית לבית, די נסתבר שהוא חושב שהבעיה בכל הסוגיה, לאורך כולה, מה הבעיה שלה? בסך הדעת, אז מה, אם דעתך ללכת מפה, לשם, לשם, בבקשה, אין איזה שום הגדרה של שינוי, כל דין שינוי מקום הוא כי שינוי מקום עכשיו לסך הדעת. אז אם אין לך לסך הדעת, בבקשה, אם אתה מראש הגדרת את זה כבר אתה, הרי מה רש"י חידש ברב חסדא? שאתה חייב לברך במקומו, אז אתה יכול להגיד, אני ממשיך. אבל, אז הוא פה אומר, לגבי להחשיב אותו קידוש במקום סעודה, עכשיו אני צריך מראש להגדיר אותו כדבר אחד, אבל אני יכול להגדיר אותו מראש כדבר אחד, לדעתי, כי הכל זה רק דין של דת, לא יותר מזה, אין שום מקומות. לעומת זאת, התוספות, הוא נלגם את שני הדינים. אז יש גם עניין של הסך הדת, ויש גם עניין של שינוי מקום. כן, אז זה דומני היכולת להסביר את היסוד של אותם שיטות. ובחזרה לרייבד, אני חוזר לרייבד, כן? אומר לנו הבית יוסף, לדעתי הרייבד הוא אותו דבר כמו שם. מצד שני, אני מעלה את השאלה, הרי הרייבד אמר את זה באיזה הקשר? של מה? דווקא בחוץ, כן? עכשיו, האם יכול להיות שבניגוד לדעה הראשונה בבית יוסף, שבחוץ כל צעד שאתה הולך זה שינוי מקום, יכול להיות שבחוץ היות ואין מקום, אז מה הבעיה היחידה שיש? אולי הסך הדעת. והיות וכך, אז אומר הרייבד, אם דעתך לכך מראש, בחוץ זה יכול לעזור לך. לעומת זאת בתוך הבית דעתך לא עוזרת לך, כי אתה צריך להתמודד עם איזה בעיה של מקום. עכשיו כאן צריך לבחון ברייבד, זה פה פלונטר לא קטן, הפענוח שלו, האם כמו שטענתי קודם בתוספות, שכל המבנה על כל חדריו נחשב מקום אחד, או אולי באמת יש דעה שאומרת גם בתוך המבנה חדרים שונים הם מקומות שונים, ואז פנימה, אם אני אומר שחדרים שונים הם גם מקומות שונים, הדעת לא יכולה לעזור לנו בתוך הבית. כמו אולי הסיבה שהרייבד מעלה את כל עניין הדעת הוא בחוץ, הוא כי אולי בחוץ אין עניין של מקום, בפנים, כלומר מדובר בעצם בשתי מערכות הלכתיות, בתוך בית אני מתעסק עם שינוי מקום, בחוץ אני מתעסק עם מסך הדעת. ברמב״ם פשטו את הדברים, היות והרמב״ם לא מביא בכלל את עניין של גילוי דעת וכו', והוא מביא ברצף אחד את מזרחה של תאנה עם מערבה של תאנה יחד עם דיני הבית וכו', פשטות הדברים, שהוא ראה אותם כדבר אחד, כלומר כנראה שלשיטתו אפשר גם להגדיר מקום בחוץ, כן? אז זה, אני חושב שהדברים מתבהרים על רקע הדברים שנאמרו. כשעוד דיון גדול מאוד בראשונים שיש כאן בסוגיה, שבוא נראה את השפה שלהם, זה מה נקרא הפסק בסעודה, מה נקרא הכירה, וזה בעיקר יושב על התוספות כאן שאומרים על הברייתא, סליחה, בקוף בית עמוד א' למעלה, של החברים שעוקרים רגליהם ללך לבית הכנסת או לבית המדרש. יש דיון, זה למעשה מאוד בשמחות, שתדעו, האם באמצע סעודה עושים מיירב פתאום? באמצע סעודה עכשיו צריך עוד פעם לברך המויצי, זה הפסק או לא הפסק? וכאן התוספות פה על התרדנים, בוא נראה קצת את הדברים. בעקרו עוד בין מלך לבית הכנסת, אומרים תוספות, מכאן משמע שאם שכח להתפלל ונזכר באמצע סעודתו והתפלל, שאינו צריך ברכה אפילו לכתחילה. האיומה שהביא, איך משמע מכאן? כי הסוגיה, הברייתא מתארת עקירת רגליים למקום אחר, אבל היא לא אומרת שעצם העובדה שאתה מתפלל מהווה הפסק. אבל הם אומרים, ומה שהביא הרב רבי יום טוב ראיה מפרק כיסוי אדם, דאמר מישתא וברוכי והדד ידד אילה אפשר, שצריך לברך ברכת המזון ויטל ידיו, אינה ראיה. למה? זה דווקא אגבי ברכת המזון אמרינן החידה והפסק וגמר סעודה, אבל תפילה אך אגב במחל הצלוי ועד ידד אילה אפשר, אין בכך כלום. כן, והדברים הרבה יותר ברורים בדברי הריטווה שמביא בשם הראש, לא מצאתי את זה בראש עצמו אז לכן הבאתי את זה מהריטווה. שם הראש אומר ולא דמי להתם כלל, דיינו דווקא ברכת המזון שהוא הפסק והסך הדעת על מה שאכל ושתה, וכן גבי כיסוי אדם דם וגמר מעשה השחיטה, אבל תפילה לא חשוב גמר והפסק. פה אומר הראש במפורש, זה לא שכל פעולה באמצע ארוחה היא חודלת אותו, כן? אלא זה בתנאי שהוא הכרזה על סיום הסעודה, רק ברכת המזון או עזיבה למקום אחר. בעצם לפי התוספות יוצא כך, אם אתה נמצא באותו מקום אז רק ברכת המזון מהווה הסך הדעת, אם אתה הולך למקום אחר תיאורטית מה יכולנו להגיד, אז מה חודל את הסעודה? הכירת המקום. האמת היא שבתוספות עצמם נראה שעצם השינוי המקום הוא סוג של הסך הדעת, נכון? בסדר, אז זה מבחינת כמה יסודות בסוגיה, שבואו נתייחס בקצרה גם לפסיקה. יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים איך לפסוק בסוגיה שלנו. הריף, וכך מובא גם בשם גאונים, פוסקים כרב ששת, והמשמעות של הדבר הוא שכל שינוי מקום מחייב ברכה ראשונה. ואתם כבר מבינים את החומר נפץ, שהיות וכך השאלה תלויה ועומדת מה נקרא שינוי מקום. אבל מי שיהיה לו הגדרה מאוד קלה של שינוי מקום, החיים שלו הולכים להיות מאוד מלאי ברכות. בוא נאמר ככה, הראש הפוך, הוא מסתבך עם זה שהוא העולם לא נהגו כך. לעומת זאת, תוספות, רשב"ם ותוספות פוסקים כרב חיסדא. סליחה? גם הרמב"ם פוסק כרב ששת. פוסקים כרב חיסדא, ולכן לשיטתם, אם זה דברים שטעונים ברכה לאחריהם ממקומם, ואתה לא כמו רבינו דוד, אלא אתה כמו רשב"ם ורש"י, אז צריך כל הזמן לשאול את עצמך, זה טעונים ברכה אחרי מקומם או לא. בוא אני אוסיף, יש לנו גם מחלוקת מפעם קודמת, מה נקרא הדברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם. לדעת ראשונים מסוימים זה רק לחם, לדעת אחרים זה גם על המחיה, ולדעת אחרים כל שבעת המינים. ובהכרעה בפרמטרים האלה אנחנו נגיע, וככה מגיעים בפסיקה לשתי שיטות שהשולחן ערוך והמחבר חולקים פשוט במחלוקות האלו, כן? והבאתי פה קצת את הפסיקה, בואו נראה כמה דברים בקצרה. ראשית, הטור, מי שמחזיק לפניו שורה 112 ואילך, הטור חד משמעית מתאר את הכל כבעיה של היסך הדעת. רואים את זה? זה מודגש, שינוי מקום חשוב כמו היסך הדעת, והיסך הדעת מזכיר ברכה ראשונה על מה שרוצה לאכול, מפרע על מה שאכל כבר לא, זו עוד שאלה, אני צריך לברך למפרע. אבל הטור הוא בשיטת ראשוני אשכנז, אז הוא גם פוסק, כן, רב חיסדא, הוא גם חושב שהבעיה היא היסך הדעת. ובשולחן ערוך, בואו נראה את הפסיקה, היה אוכל בבית זה, הוא פסק סעודתו והלך לבית אחר, או שהיה אוכל והוא קרא חברו לדבר עמו, הוא מתיק מהרמב״ם, ויצא לו לפתח ביתו וחזר, הואיל ושינה מקומו צריך לברך למפרע על מה שאכל, וחוזר ומברך בתחילה המוציא ואחר כך יגמור סעודתו. אבל אם דיבר עמו בתוך הבית, אף על פי ששינה מקומו מפינה לפינה, אינו צריך לברך. כן, סעיף ב', חברים שהיו יושבים לאכול ויצאו לקראת חתן או לקראת קלה, אם הניחו שם מקצתן חוזרים למקומם וגורמים סעודתם, אינם צריכים לברך שנייה. אם לא הניחו שם אדם, כשהם יוצאים צריכים ברכה למפרע, או כשהם חוזרים צריכים ברכה לכתחילה. וכן אם יהיו מסובים לשתות או לאכול פירות, שכל המשנה מקומו, הרי פסק אכילתו, לפי רך מברך למפרע על מה שאכל, וחוזר ומברך שנית על מה שהוא צריך לאכול. והמשנה מקומו מפינה לפינה בבית אחד, לא צריך לחזור לברך, אכל מזכה של טעינה ובא לאכול במערבה, צריך לברך. הוא שוב מעתיק את הרמב״ם. וזה כותב הרמה, ויש חולקים בכל מה שכתוב בסימן זה. רק סוברים ששינוי מקום אינו אלא כסך הדת. ולכן אם שינה מקומו למקום אחר, אינו צריך לברך אלא לפני מה שרוצה לאכול, אבל לא על מה שכבר אכל. קודם כל הוא מעיף את ברכת המזון. זה דבר ראשון. דבר שני, דווקא שלא הניח מקצת חברים בסעודה, ואכל מדברים שאינם צריכים ברכה במקומה. מגביל את הכל לדברים שלא צריכים ברכה במקומה. אבל אם הניח מקצת חברים, ואפילו לא הניח, ואכל דברים שצריכים ברכה במקומה, אפילו מה שרוצה לאכול אחר כך, אינו צריך לברך. ולכן, בואו נראה את הדוגמה. מי שפסק סעודתו והלך לבית אחר. התחלת לאכול לבית אחר, לא טוב, עכשיו אתה רוצה ללכת להמשיך לאכול לבית אחר. נגיד יש שבע ברכות, ואומרים לך תבוא למנה האחרונה. הנה דוגמה מצוינת לדבר הזה, כן? לפי המחבר, וואו, אתה לא יכול, אתה חייב לברך ברכת המזון, ואז הוא פוסק כמו הרמב"ם, גם ברכת המזון, ואז המקום החדש, אחרי תברך מחדש. אבל לפי הרמה, למי שפסק סעודתו והלך לבית אחר, או שהיה אוכל, הוא קרוב חברו לדבר עם אפילו פתח ביתו למקום אחר, שחוזר לסעודה אינו צריך לברך כלל. דאפת צריך ברכה במקומו. מי הוא? מסיח דעתו כשחוזר, ודאי צריך לברך על מה שרוצה לאכול אחר כך. ואין חילוק בין חזר למקום שאכל כבר, ובין סיים סעודתו במקום אחר, וכן נוהגים במדינות אלו. בכל זאת, מה הוא אומר? אם מישהו פה מתלהב מדי, במקום לכתחילה לא יעקור במקומו ולא ברכה, וכאשר שמה ישכח מלחזור ולאכול. מי הוא לצורך מצווה עוברת, כאן שהגיע זמן תפילה מותח, ואפילו בלי לברך, פשוט תלך למניין, תרוץ, תגיע בזמן. אנחנו צריכים לסיים בזמן, יום למה. בסדר, אוקיי, אז זה מחלוקת של המחבר והרמה. יש פה דיון ארוך, שהבאתי לכם, דיון לדעתי מאוד יפה, בביאור הלכה. הוא גם יפה, כי הוא משקף יפה את צורת החשיבה של המשנה הברורה. שם הוא מאיר, אני קורא, תראו את הבעיה שהוא מאיר, שמה קורה באדם שאוכל דברים שלא טעונים ברכה אחריהם במקומה, אדם שאוכל פירות או שותה משהו והוא מחליף חדר, פשוט הוא נגיד הוא מזג לעצמו כוס מים במטבח, ואז הוא הלך לסלון לרגע, לא יודע, אז אומר לפי הפסק אם אני אומר מפינה לפינה, וואו, למה זה חייב לברך עוד פעם? עכשיו, מה הבעיה? שיברך. אז התשובה היא, כן, שקשה מאוד להיזהר בזה וכי מדומה, שאין העולם נוהגים כן. עכשיו, איך הוא מטפל בזה? אז כאן הוא עושה משהו, קורא, חיפשתי במקורי הדין. עכשיו, מה זה לחפש במקורי הדין? רואים שצורת החשיבה שלו, הוא חוזר לעיין בסוגיה, הוא משתמש בראשונים שנתפסו ממש סמוך לכתיבת הביאור הלכה. דיינו, הוא לא משתמש בספרות פסיקה רגילה. אחי הרב משה כתב מאמר גדול על האחרונים, שם הוא גם דן במשנה ברורה, והוא מנסה להסביר למה הוא מחמיר כל כך. והאפיון המרכזי שהוא אומר זו פסיקה ישיבתית. ופה ממש רואים דוגמה לדבר הזה, הוא פוסק, זה ראש ישיבה כותב פה, זה לא פויסה קלאסי. הוא מצטט את הרמחלבה, הוא מצטט כל מיני ראשונים, הוא בודק כל מיני גרסאות, ובעצם הוא מפרק את הסוגיה מראשיתה, ובגלל שהזמן לא מאפשר, אני לא קורא את הכל, אבל הוא מגיע למסקנה שכל עוד שאתה נמצא לפי הרמב"ם בבית אחד, כל עוד שאתה נמצא, זה לא נקרא שינוי מקום. היות וזה לא נקרא שינוי מקום, אתה יכול לסמוך על ההגדרה הזאת בשביל האוילם, כן? אז ככה הוא כותב כך, היוצא מדברנו, לדעת הרמב״ם מחדר לחדר לא אוהב שינוי מקום, וגם מדעת באק ורק וריף על פי גרסתם נראה כן, כן? ולכן הוא כותב אף דרוי ונכון לחוש ולכתחילה לדעת האחרונים שלא להיכנס אפילו מחדר לחדר באמצע אכילתו בדברים שאין תונים ברכה אחרי ממקומם, וכל הכל נוהג להקל, אין יוחות על ידו, כן, וכן בדיעבד לא צריך לברכה. טוב, אבל תראה, השאלה הזאת היא שאלה, לא יודע כמה אנחנו רגילים להיות במקום אחד. כן, כשהבאתי פה תשובה, הבנתי שאתה לא אוהב את התשובה הזאת, אבל השאלה מעשית אולי זה בערב פסח שחל בשבת. האם אפשר להתחיל לאכול במקום אחד ולעבור לאכול במקום במקום אחר, כן?
אחר, ככה. אוכלים כמו שאתה אומר בבייסמנט ואז אוכלים
האם אתה יכול למשל לטול ידיים במקום אחד לאכול את הלחם אלה שעצבנים דעתי מה העצבנות אתה טול ידיים, אוכל את הפיטה סוגר את הכל או מטטט את הרצפה וממשיך לאכול אבל יש כאלה שהם כידוע לא נולדו בליטה אלא בארץ אחרת זה יותר עצבנים אז הוא דן פעם השאלה אתה רגע סוגייתנו כן, ומה הוא אומר? בואו רק נראה את התשובה כן? אז מה הוא כותב? ש מבואר ברמה שלצורך מצווה עוברת שרי וכולי ולכן מה הוא כותב שמותר בסדר? לא הוא מתיר את זה כן? אז למה לא אהבת את זה כל כך? לא התחיל במקום אחד אז לא במקום אחר אוקיי בכל מקרה אז אנחנו נעצור כאן מבחינת סוגיית הגמרא בסדר? אני מקווה שהדברים יותר ברורים אני מקווה בסדר בעיקר מה שהוספתי היום זה את יסוד הדין ראינו שבעצם יש פה שתי בעיות בסוגיה, שיש אולי דעות שחושבות שיש רק בעיה אחת לאורך הסוגיה, אולי יש מחלוקת מה הבעיה, אבל יש גם אפשרות להבין שיש שתי בעיות, וחלק מהשיטות הן מתמודדות עם שתי הבעיות. ופעם הבאה אנחנו נתקדם פשוט בברייתא של תונו רבון על בני חבורה. בסדר, טוב, בואו נגיד משהו קצר על פרשת השבוע, על קריאת ים סוף. כשאנחנו מתבוננים ביחס שבין קריאת ים סוף לבין שער המכות שנעשו במצרים אנחנו האמת כבר בהגדה מבטאים את זה במידה מסוימת במצרים זה היה אצבע אבל בים זה היה יד זה היה איזה מכה הרבה יותר חזקה כן? והאמת היא שכשאנחנו מסתכלים בתנך ועוקבים קצת אחרי הרושם מה זוכרים מיציאת מצרים אפשר לראות בלא מעט מקומות שמה שעשה את הרושם האדיר על העולם לא היה מכות מצרים אלא קריאת ים סוף למשל רחב הזונה הולכים המרגלים באים רחב אתם יודעים יודעת את שירת הים כמעט בעל פה היא כמעט מילה במילה חוזרת על פסוקים משירת הים כשהיא מתארת אבל מה גורם להם את הפחד הנורא מה שמתואר זה לא מכת דם, אפילו לא מכת בחורות. מה שהוציא אותם ממצרים, זה לא מה שעושה להם את הרושם הגדול. אלא היא זוכרת, היא אומרת, ככה היא מתארת. כולם זוכרים את קריאת ים סוף, כן, ביהושע ב'. בואו נפתח את זה. בואו, אני קורא את זה, כן?
בינלאומית. זה הנקודה.
בואו מיד ננסה להבין למה. אבל כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי, זה הדבר היחיד ש-40 שנה אחר כך שמדברים עליו. גם לא סתם שירת הים אומר נמוגו כל יושבי כנען. עוד דבר בדברים פרק י', כאשר מתארים שם את ידו הגדולה של הקדוש ברוך הוא, גם מזכירים שם מכל הדברים, אני מקריא את זה, יש פה תיאור, זה כבר בי"א סליחה, של הנה ההיסטוריה היהודית. בוא אני מקריא לכם, הנה, לא לגמרי, תשמעו את התיאור פה. ואהבת את אדוני אלוהיך ושמרת משמרתו וחוקותיו ומשפטיו ומצוותיו כל הימים, וידעתם היום כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר אדוני אלוהיכם, את גודלו, את ידו החזקה וזרועו הנטויה, ואת אותותיו ואת מעשיו אשר עשה בתוך מצרים לפרעה מלך מצרים וכל ארצו. הנה עשרת המכות. ואשר עשה לחיל מצרים לסוסיו ולרכבו, אשר הציף את מי ים סוף על פניהם ברוצפם אחריכם ים דם אדוני ים דם. איזה תיאור זה מקבל. עכשיו האמת היא שהדבר הזה גם נכנס לברכות קריאת שמע, שם אני רוצה להקריא לכם פה משהו. תוספת הברכות פרק ב' הלכה א', הקורא את שמע צריך להזכיר יציאת מצרים באמת ויציב. רבי אומר צריך להזכיר במלכות, אחרי אומרים צריך להזכיר במכת בחורים וקריאת ים סוף. אנחנו גם עושים את זה, למה עשה? אנחנו בברכות קריאת שמע, אנחנו מזכירים את קריאת ים סוף. כן? פעם שמעתי משכן שלי, רב דוד רוטשטיין, הוא די תמיד חכם, שהוא הציע שהתכנים של ברכות קריאת שמע לקוחים מהפרשיות שסמוכות לפרשיות שמע בתורה. וככה למשל, איך מגיע קריאת ים סוף לברכות קריאת שמע? כי הוא מופיע בדברים י' א', סמוך לוויה עם שמוע. אני חושב שזה מאוד יפה. בכל מקרה, זה ברור שקריאת ים סוף לא נבלע בתוך המכלול הזה שנקרא יציאת מצרים. ברור שבצד האותות של מצרים יש משהו אחר, משהו שונה, משהו שעשה רושם אדיר, משהו בינלאומי. השאלה גם מה יש בו. אז קודם מצאת הדבר שנראה לי נכון, שזה המכה היחידה שלא מתרחשת או לא קורית בתוך מצרים, נכון? אבל אני חושב שיש פה דבר נוסף, ואולי הוא גם לוקח אותנו לשתי הבנות בשירת הים או בלקח של קריאת ים סוף. מכות מצרים אפשר בכל מיני דרכים לפרש, במה הם פגעו, מה הם באו להראות. מה שמיוחד בקריאת ים סוף לעומתם זה שבקריאת ים סוף הקדוש ברוך הוא היכה את צבא מצרים, או הוא הביס ליתר דיוק את צבא מצרים, או מה שמדובר לאורך כל הזמן, כי בא סוס פרעה רכבו ופרשיו בים. והדבר הזה שונה לגמרי ממקום. מקום מצרים הוא שולט בטבע, הוא מכה תשתיות, הוא עושה ככה, הוא עושה ככה. ומכת מצרים זה האימפריה החזקה שבעולם, הוא פשוט מביס אותה. כלומר, אם אנחנו שואלים את עצמנו מה יש שנמוגו כל יושבי כנען, כי מכת מצרים לא הראתה רק שהוא יודע לשלוט בטבע, היא הראתה שהוא מביס צבאות חזקים. וזה לא מקרי שמשל כשאנחנו הולכים בתורה בדברים חף, כשהתורה מתארת את הפרשה של משוח מלחמה, כי תצא למלחמה על אויביך, אז יש פה גם כזה צליל דווקא של קריאת ים סוף. וראית סוס ורכב, אתה עומד מול צבא חזק, עם רב ממך, לא תירא מהם. ואני בהמשך, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו, אל תחבזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ילך לכם 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 ובכם להושיע אתכם. זה כל מטבעות לשון של כוחי מאיפה? גם מקריאת ים סוף. ביושע השם ביום ההוא להושיע אתכם, כן? אל תחבזו ואל תארצו, זה חוזר לתיאורים בקריאת ים סוף. כלומר, קריאת ים סוף נמצאת בספירה של הצבאי, הכוח הצבאי, הכוח של האימפריה. ומה שהראה בקריאת ים סוף זה שהיד החזקה הביסה את הצבא החזק בעולם. ובזה אני מגלגל את זה, שאלה היא מה בדיוק קורה שם. קורה שם משהו אחר ממה שהראה במכות מצרים. ויש לנו מחלוקת מדהימה בתנאים במשנה בסוטה, שהיא הולכת סביב שאלה מאוד פשוטה בשירת הים. איך יכול להיות אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת? איך בני ישראל יודעים מה משה הולך להגיד? יש שם שלוש דעות. דעה אחת אומרת שכולם התנבאו את השירה, יש שתי דעות אחרות. דעה אחת אומרת זה כמו שאומרים הלל בבית הכנסת. איך אומרים הלל בבית הכנסת? יש פזמון חוזר, היינו אמורים להגיד הלל, החזן אומר הודו להשם כי טוב, מה עונים כולם? כאילו לא חסדו. החזן אומר אמונה ישראל, מה עונים כולם? אז באותה מידה הם אומרים, איך אמרו את שירת הים? משה אמר את השירה, וכל משפט כולם אמרו, שירה להשם כי גאוגה, שירה להשם כי גאוגה. ויש דעה אחרת, שזה כמו שאומרים את קריאת שמה בבית הכנסת. איך אומרים את קריאת שמה בבית הכנסת? החזן אומר משפט אחד, והקהל אומר משפט שני, כולם התנבאו את זה. החזן אומר את החצי המשפט הבא, הקהל אומר את חצי המשפט האחר. למיתו של דבר, מה שיש כאן, זה מחלוקת, האם שירת הים זה הלל, זה שירה, או האם זה טקס המלכה. והאמת היא שאנחנו עושים את שניהם. את שניהם. אנחנו אומרים את שירת הים מדי יום בפסוקי זמרה, ואנחנו חוזרים על קריאת ים סוף, על מי חמוך ואלים השם, בדוקות קריאת שמע, כששם זה נאמר כטקס המלכה. וקריאת ים סוף, יותר מכל מכות מצרים, רואה להיות טקס המלכה, מהסיבה הפשוטה, שהקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף, הביס את מלך מצרים ואת צבאו. אבל כשאנחנו מסתכלים על דוקות קריאת שמע, הברכה הראשונה, הקדוש ברוך הוא שולט על הקוסמוס, המלאכים והשמיים ממליכים אותו, וברכה השלישית שהיא ברכת הגאולה זה בתוך ההיסטוריה, וההתגלות שלו בהיסטוריה זה שהוא מביס את המלכים החזקים, סליחה, ובעל כורחם העמים צריכים להודות יחד, כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. זה גם הסיבה, דיברנו על זה, אני לא זוכר דיברנו על זה פה השנה, אתם יודעים שבברכות מלכויות בתורה כמעט אין פסוקים, קודם כל בתורה לא מתואר כמלך, איך הוא תמיד מתואר? כאלוקים. בשפחתל מגרדים אין שלושה פסוקים, ארבעה פסוקים. בסוף צריכים לגמור עם שמע ישראל, הם מוצאים, והיא בישור מלך, זה ממש פסוק מאוד מפורש, ותרועת מלך בו. מה הפסוק היחיד בעצם שהוא מתואר כמלך? השם ימלוך לעולם ועד, והפסוק הזה נאמר בהקשר שבו הוא הראה מלכות, כי הוא הביס ביטוי שחוזר 15 פעם בפרשיות מצרים, הוא הביס את מלך מצרים. וזה הייחוד של קריאת ים סוף והייחוד של שירת הים. תודה לטוב.